zrobić szeroko.
Okej. בשיחה האחרונה של רב עמיטל עם רבו בשואה, שהוא פרש ממנו, שהוא נפרד ממנו, אז רב עמיטל שאל את רבו, מה לגבי כל החלומות שלנו ללמוד תורה, להפיץ תורה, והכל הכל קרס, הכל נהרס. אז רבו אמר לו, בסך הכל, כל המגמה, כל המטרה שלנו זה לקדש שם שמיים, וכנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנקדש את שמו גם בדרך אחרת. הסיפור הזה אומר לי, וכמובן משקף, את היכולת של רב עמיטל להרגיש גם בקשת האישי וגם בקשת הלאומי, לא רק איזה סיפור אישי וסיפור התפתחותי וסיפור פרסונלי וסיפור לאומי והיסטורי, אלא הנרטיב של הקדוש ברוך הוא, שהעלייה של עם ישראל בעולם והשגשוג וההצלחה של עם ישראל הוא בעצם קידוש השם. והדעיכה והירידה והשואה זה חילול השם. יכול לראות את הקשת של עם ישראל, את התנועה ההיסטורית של עם ישראל, שישראל, כשעם ישראל מצליחים, ועננה בישועתך, זה לא ישועתנו, זה ישועתך. ויושע השם היה מהות ישראל, אל תקריא ויושע, אלא ויבשה. יכולת הזה לראות את זה כישועת השם, שאנחנו כל כך נדבקים ומעורבים עם הקדוש ברוך הוא, שמה שקורה לנו משקף אותו, ואנחנו חיים את איזה נרטיב יותר כללי, זה נקודה מאוד מאוד חזקה בתורתו של רב עמיטל. ב-96 רב עמיטל הצטרף לממשלה, ממשלת שמאל, ורוב האנשים לא הבינו למה הוא לקח את הצד הזה. יש הקלטה שמה, אני חושב שיש וידאו, שהוא נעם בבית המדרש, למה הוא החליט להצטרף לממשלת פרס, אחרי רצח רבין. הוא אמר שתי נקודות, אנשים פשוט לא הבינו אותו. נקודה ראשונה, כי באמת חשנו, הרגשנו שאנחנו עומדים לקבוע את הגבולות הסופיות, ואנחנו קובעים, וזה יקרה בעוד יומיים, בעוד חודשיים. הוא רוצה להיות פנימי, להיות אדם בתוך הממשלה כדי להשפיע, כדי להציל. דווקא אנשים רואים את זה כאיזה אקט שמאלני, זה איזה אקט מאוד 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 ימני כדי להציל את התיישבות כמה שאפשר. ונקודה שנייה, שהרגיש את החילול השם שבחור מטעמנו, מבית מדרשנו, ברוך הבא מתן, אבל יגאל, קרב ביפנה, יגאל אומר לבד בשיבתך, שמטעמנו, מקהילתנו, מציבור שלנו, רצח את רבין, שזה היה חילול השם נוראי, והוא חייב לשקם את שם השם בעולמנו, ולקדש שם שמיים, והוא הוזמן, לא כראש מפלגה, בגלל המנדטים, בגלל המושבים, בגלל, הוא הוזמן כרב, הוא הוזמן כאיזה free agent, אדם עצמי, כי רצו להכניס אדם רבנית, דמות רבנית, לתוך הממשלה. הצליח לא הצליח, זאת שאלה אחרת. אבל הוא לקח את זה כאקט של קידוש השם. בסוף חייו, זה היה בסוף שנות האלף, 2008, זה סיפור בארצות הברית שהיה איזה, בוא נגיד ככה, רשת הברכה שהבריחו עברי אדם, עברי אנשים. כליות, ראיות, מי שרצה השתלה ולא יכול לשלם, או לא יכול ללכת במערכת המקובלת הרשמית, אז הוא הולך למאפיה שלה, והריחו לו, סידרו לו איזה הסדר, וכמובן היו הרבה רבנים שהיו מורבים, רבנים מקומיים, גם כן הלבנתו, והיו תמונות בעיתונים של רבנים מובלים בזיקים. הוא נתן שיחה בליל שבת והוא בכה, הוא לא בכה, בחייה שלו הייתה מאוד מאוד תחומית, מאוד מאוד יסודית, לא בכה בגלל שהוא כך התנגד, משה יש להתנגד לפעולה, והוא בכה בגלל שהתמונות האלו הראו בתוכו איזה מושג של חילול השם, שהוא חשב שהוא כבר התקדם, שאנחנו לא צריכים לראות את התמונות האלו, לראות הרבנים מובלים בזיקים. אז הנקודה הזאת של קידוש השם ושל חילול השם, ו שכל שעם ישראל עולים ומתרוממים, אז גם שם של הקדוש ברוך הוא מתחזק ומתעצם, נקודה מאוד מאוד חשובה, נסיים עם איזה ביטוי מאוד מאוד יפה מהרבי מסלונים, שרב עמיטל תמיד היה מצטט לנו, שמישהו אמר לו בגטו, או במרתף, הוא שמע את זה פעם ראשונה בגטו בורשה, כששרו את השיר הזה בסעודה השלישית, כנראה נהגו, אהבו, להגיד את הדבר תורה הזה, את הדבר הזה. אנחנו אומרים גם כי אלך בגי צל מוות, לא יררה כי אתה עמדי. אז כדאי שיש שלושה מונחים, גם כי אלך בגי צל מוות, לא יררה, למה כי אתה עמדי. אלה הם הפסיקים. אבל הרבי מסלונם אמר שיש להגיד את המשפט הזה, את הפסוק הזה, גם כי אלך בגי צל מוות לא יררה, ולא מפחד, לא סליחה, גם כי אלך בגי צל מוות לא יררה, רע כי אתה עמדי, אבל באמת מה שכואב לי, שאתה הקדוש ברוך הוא גם צריך לסבול את כל הסיוט הזה. רע כי אתה עמדי, זה שאני הולך בגי צל מוות ואני אסתדר, אני לא מפחד. מה שבאמת באמת מצייר אותי, זה שאתה הקדוש ברוך הוא השכינה עצמה, גם כן סבלת. רע כי אתה עמדי, גם גיל בגי צל מוות לא יירא, רע כי אתה עמדי. אז זה נקודה, אנחנו מכינים קצת לקראת היורצייט של רבן מיטל, רוצים קצת לדעת אותו דרך הסיפורים, ולבדוק את המשמעות של אותו סיפור. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו להנאה שבעל כורחה, אנחנו מברכים קודם כל את הדר שמצרף אלינו לתקופה קצרה, ואת מתן, שמבקר אותנו, מי שמכיר מיאדנה, ברוך הבא. בואו נגיד ככה, הקושי בסוגיה, הקושי הגדול, במבט על, מי שעף במטוס, הקושי הגדול זה הנכונות של הש"ס להשוות בין ניסורים בכל התורה כולה לבין ניסורי הנאה. זה בעצם הכותרת פה. אחר כך נגיע לכתבות השונות, אבל הכותרת פה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? הרי הנאה שונה מכל התורה כולה, ואולי ההלכה הכי בולטת שמציינת לנו ומבליטה את השוני, מה ההלכה הזאת ש... למרות שבדרך כלל בהנאה מתעסק בחלבים ועריות חייו שכן נהנה, מתעסק זה דיל ברקר בכל התורה כולה, מי שמתעסק הוא אינו חייב. פתאום בחלבים ועריות, מראה בקריטות, מראה בשבת, חייב. ואנחנו לא צריכים את ההלכה הזאת, אנחנו מתייחסים לעולם של איסורי הנאה, זה עולם שונה, שונה לגמרי מעולם של איסורים, במיוחד שבת. ופתאום ההגמרה כאן יוצרת את הדמיון ומשוואה בין אינו מתכוון, שמה רבי יהודה, רבי שמעון, שני תלמידים של רבי עקיבא, וכאן, כמובן הר"ן בעצם מנטרל את הבעיה, אבל זה הכותרת. אנחנו בהיקון. כל פעם שרואים את אפילו סטייה קטנה, אולי זה בעצם בגלל שהתחומים שונים. כי באמת הנטייה הטבעית שלי הוא לא להשוות אותם, לא לעשות הומולוגציה של שני התחומים. וברגע שרואים איזה חידוש, אולי זה חידוש, כן? זה בעצם הכותרת הכללית של הסוגיה. אם כל החילוקים והבדלים הם הבדלים קטנים בתוך ההנחה הזאת שבעצם שני התחומים שווים ובסדר מצאתי איזה חילוק והחילוק יעבור גם לצד השני וגם לתחום השני, אבל בעצם זה שהוא מחמיר שם והוא מקיל שם בעצם כי הנאה שונה לשני הכיוונים. זה בעצם, לפני שנגיע למי שקרא את הסוגיה ומי שקצת ראשונים צריך לחוש שיש פה משהו מסתתר ביער. זה לא, אפשר לבוא לכל הפרטים אבל להרגיש את הטון הכללי, מה הטון הכללי בסוגיה, מה אנחנו מחכים, מה אנחנו מחפשים, מה יש לנו ביער הזה, איזה חיה מחכה לנו ביער, וללכוד אותה, ולחפש אותה. אוקיי? אז המגמה שלנו היום זה נחיתה רכה בסוגיה של רבי שמעון רבי יהודה, מה בעצם מתרחש שם? בדיקת לשנה כמה של הגמרא, שהיא לא הלשנה הדומיננטית, הלשנה הדומיננטית זה לשנה בתרא, הגמרא בעצם מרחיבה, נותנת דוגמאות, מינה מינה, בלשנה כמה אין כמעט מינה מינה, זה רק בלשנה בתרא יש מינה מינה. אז אנחנו נעסוק היום בלשנה כמה, זה גם כן לשנה גישה די מאתגרת, איך להבין את השיטה של רבא בסוגייתנו, נעמיס הרבה לחץ על רבא, מה בעצם חשב רבא בסוגייתנו, ואת השם ביום רביעי נרחיב על הנושא הכללי יותר של הלשנה בתרא. אוקיי? אז לפני שפותחים את הגמרא בפסחים, מה המחלוקת הכללית בין רבי שמעון לבין רבי יהודה? וכנראה מחלוקת לא רק בשבת, אלא לפי הפשטות גם באיסורים כלליים, גם אם אינם איסורי הנאה כמו כלאיים או אפילו איסורים אחרים, מה המחלוקת ביהודה ורבי שמעון? דבר שאינו מתכוון. לפי הפשטות, רבי שמעון שפותר, כן, צריכים לתת סברה לרבי שמעון, כי לפי רבי יהודה ברור שהוא חייב, כי הוא עבר על איסור שבת, בואו נדבר על איסור שבת. אז כנראה שכשאדם אינו מתכוון, יש פגיעה במה, באיזה מרכיב, באיזה רכיב, באיזה בורג, באיזה חלק מהמנגנון, מה חסר, מה נפגם, יש הפקעה, יש פטור ב... ולא, אין כאן... אוקיי, אתם נותנים סברה, אבל תגיד את זה יותר מינימליסטי, יותר צנועה. מה הבעיה? אין כאן? אולי, יפה. ולכם רואים כאן מעשה. אוקיי? אז בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית. הדוגמה הקלאסית זה מי שגורר מיטה ושולחן או כיסא על הדשא ועושה חרץ. אוקיי? צריכים להיות מאוד זהירים כאן בהגדרה. אז יש כאן הצלבה של שתי פעולות. אפשר להעביר את השולחן בהגבהה, במנוף, ממקום למקום, אפשר להעתיק אותו ממקום למקום, זאת פעולה אחת. ואפשר גם לקחת יאה או מעדר ולחרוש ולחמור בצורה קלאסית. אז יש כאן שתי פעולות שונות. אין כאן קשר בין חרישה לבין העתקה. אני רוצה להעתיק, אני אקח אותו, תלו במשקל ואני אביא אותו למקום השני. אני רוצה לחרוש, אני אקח את הכלי הקלאסי ואני חורש. כאן הוא עושה פעולה שמצליבה שתי פעולות יחד. הוא עושה, יפה יהודה, מלשון שלך, ביצוע פיזית שכולל את שני מעשים. כן? אני כאן, בעצם, כן, אדם עושה פעולה בביצוע אחד פיזי שגורם לשני מעשים. יש מעשה חרישה קלאסית עם מעדר, יש מעשה העתקה קלאסית שהוא מעביר בידיים שלו, ברגליים שלו, מעביר את החפץ במקום למקום, זה יד. כאן אדם גורר, והגרירה הזאת היא גם העתקה וגם כמובן חרישה. ביצוע פיזי כולל שתי פעולות, שני מעשים. ואז לפי רבי יהודה אתה חייב, כי סך הכל עשית במו ידיך. לפי רבי שמעון, מכיוון שלא התכוונת, אז כנראה שאתה מנותק מהמעשה השני. מעשה לא משוייך לאדם, אלא אם כן הוא מתכוון אליו. שיוך המעשה זה לא רק שיוך פיזי, מה אני כן עושה ולא עושה, אלא גם עם חיבור מנטלי, חיבור קוגניטיבי, חיבור של רצון. אני רוצה גם לחרוש, אם אני לא רוצה לחרוש, אני רק רוצה להעתיק. למרות שבסופו של דבר יש תוצאות חרישה, הפעולה הזאת היא לא הפעולה שלי. אז לפי הפשטות, הפשטות והפשטות שאולי תשתנה היום, כן? כי הגמרא הזאת ייצור איזה לחץ על הפשטות הזאת. קודם כל צריכים לבנות את המחדל. מה המחדל? מה ברור את המחדל? שאינו מתכוון, יש כאן הפגעת המעשה. מי שרוצה לראות את זה בפנים, תמיד רואה לראות את זה בפנים, בספר אסוון דאורייסא של ביוסף אנגל, בסימן כ"ד, הוא מתייחס לסוגיה שמתעסק, ובתחילת הקטע הוא פורס את התורה הזאת, את הגישה הזאת, הקלאסי, שאדם אינו מתכוון, אין כאן מעשה, שוב פעם, כשיש כאן ביצוע שכולל שתי תוצאות, שני מעשים. אם אדם עושה פעולה אחת, אחידה, אז אולי חוסר כוונה לא ישפיע. אני מכה שולחן, לא מתכוון, אולי בכל זאת, עשיתי הקה, כי זאת פעולה אחת. מדובר בפעולה מורכבת, בביצוע מורכב. יש ביצוע אחד שכולל שני מעשים שבדרך כלל הם עצמאיים. אני יכול להעתיק חפץ ממקום למקום, אני גם יכול לחרוש עם מעדר. כאן אני גורר שולחן, אני מעתיק וגם חורש. אז יש כאן פעולה שמתפצלת לשני מעשים, מעשה משוייך אליי רק אם יש לי כוונה. במידה חולק. זאת הפשטות. אוקיי? ופשטות, כל הדין הזה של אינו מתכוון, לא שייך מה בהנאה. בהנאה גם אם הוא הרבה פחות מאינו מתכוון, לא מתכוון, זה אדם שיודע מה הוא עושה, אבל לא מתכוון לתוצאות האלה. הוא מתכוון להעתיק, ובסופו של דבר הוא חורש. מתעסק זה אפילו פחות מאינו מתכוון. מתעסק זה אדם שנחלק ונופל לו חלב בגרונו. הוא נופל מהגג ובעל אישה. השם באמת זה אפילו פחות מאינו מתכוון, ובכל זאת הוא חייב. אז מה טוען הרן לפי הפשטות? מתי אני אומר מתעסק בחלבים ועריות חייו? מתי בהנאה אני לא דורש שום מעשה בכלל? ומישהו ראה את הרן בחולין? למה כל הדיון פה מתכוון או לא מתכוון? הרי בהנאה מתעסק בחלבים ועריות חייו שכן נהנה? אכילה מולנה. שאכילה כנראה יש איזו פיזיות והנאה פיזית וקונקרטית, ושם לא מעניין אותי פעולה. מעניין אותי בסופו של דבר יש תזונה, בסופו של דבר יש הנאה. הנאות של הסוגיה שלנו הן הנאות יותר מופשטיות. נדבר על כך בהמשך. ושם אני דורש פעולה, באכילה המציאות מחייבת אותי, זה שקיבלתי אוכל לתוך המעיים שלי, בהנעת ריח, הנעת קול, הנעת ראיית משהו יפה, שם אני דורש פעולה, אינו מתכוון אין פעולה, אז שוב פעם אצלנו בסוגיה, האדם הזה עושה שני מעשים יהודה. הוא עושה ביצוע אחד, אבל בעצם הוא עושה שני, הוא מגיע לנהר, הולך, והוא גם מריח את הלחם של עבודה זרה. אבל הוא מתכוון רק להגיע לנהר, הוא לא מתכוון לריח. זה שהוא הולך בצד ומריח זה לא הפעולה, כי אינו מתכוון לפי רבי שמעון, פותר אותה. כן, זה כנראה הקבלה. כמו שאדם שגורר מיטה, זה שתי פעולות, ביצוע אחת שכולה שתי פעולות, שני מעשים, רק התוצאה המכוונת משויכת אליו, וגם כאן, אני הולך לנהר. אני עובר דרך בית עבודה זרה, ואני גם מריח את הלחם, אבל הפעולה הזו היא לא פעולה שלי, ובהנאה דרושה פעולה, חוץ מאכילה שזה משהו אחר, זה לא סוגייתנו. זה המפה הבסיסית. מי שצריך לבנות מפה. מה המחלוקת? למה אכילה שונה? אפשר להתחיל את הסוגיה. אז בלשתי כמה, איזה מקרה מגרר אותנו, איזה מקרה מושך אותנו, מתכוון חייו. אינו מתכוון ולא אפשר, זה מחלוקת בידה ברשימה. איזה מקרה מעניין? אינו מתכוון ואפשר שבזה יש מחלוקת הבאי ורב. אז איזה אמורה נוקט את השיטה המקובלת, האינטואיטיבית, הבאי ורב? הבאי. כמו שבשימון פותר בשבת, גם יפתור אצלנו, ואינו מתכוון, לא מעניין אותי אפשר ולא אפשר. כי בשבת, רבי שמעון לא מדבר על אפשר. פשוט. מלא כל הלחץ הוא על רב. היום הפנס הוא על רב, מחר קצת שונה, אבל היום אנחנו זורקים את הפנס על רב. רב טוען שלמרות שרבי שמעון פותר ואינו מתכוון, אם תוסיף את הנקודה של אפשר, הוא יחייב. נו? איפה רבא קיבל את זה? מה הסברה של רבא? שתי שאלות שונות. ומה המקור של רבא? לפי רשי, רבא בעצם נוקט בשיטת מישהו אחר. איזה מישהו אחר? רבי? ירמיה ברב. שבת חפנת. כן. ירמיה נולד בבבל. עלה לארץ ישראל, הקים בית מדרש בטבריה, למד אצל רבי זרע, ושאר תלמידיו של רבי יוחנן. רבא הוא אוהד של רבי ירמיה. אמר בכתובות, הפ"ה אומרת שאחד מבני בבל שעולה לארץ, הוא שווה, מי שמכיר את הגמרא הזאת, שווה יותר, מעשה עלייה משני אנשים ארציים מקומיים. אז מי הדוגמה שרבא ציטט, שהוא הכי שווה, בן בבל שעולה לארץ? רבי ירמיה. אם היא עולה לארץ, כנראה שהוא אוהב את רבי ירמיה, וגם לפי רשי תפס את שיטתו. בואו נקרא את רשי. רשי עושה לינק. מעניין שרשי עושה את הלינק, ולא הגמרא. כך בחשבון. הגמרא הייתה צריכה להשוות מחלוקת הבאי ורבא למחלוקת ירמיה ואולה. זה שהגמרא לא עושה לינק. מעניין מאוד. רשי אומר, אבל כנראה שרבא הולך בעקבות רבי ירמיה. חפה עם הבית. והבאי הסבר, דיברו מתחיל ללא אפשר, שורה שני רחבה. בקטנה נמי שר רבי שמעון, והכי אמרינו בסכת שבא דף חפתת, ורבה לא שר רבי שמעון אלא בגדולים. אז כאן רשי מתייחס ישר, פרונטלי, למחלוקת רבי יוחנן, סליחה, רבי ירמיה ואולה. לפי גישת רבי ירמיה, רבי שמעון רק התיר במיטה גדול. בפחים קטנים, למרות שלא התכוונת לגרור ולחרוש, אם במקום להביא את הפחים הקטנים ואת הוגיות הקטנות, את המיטה הקטן, במקום להרים אותו, גיררת אותו, אז אין עכשיו אפשר, אפשר בדרך אחרת. ולמרות שלא התכוונת, אתה חייב, כי יהיה לך אפשרות לעקוף את האיסור, למנוע את האיסור. זאת השיטה של רבי ירמיה, מדובר שם במי שגרר מיטה בעלייה, עלייה שם לא הייתה עם בלטות, אז לא היה מרוצף, אז היה איזה בעיה של גרירה. אז רבי ירמיה אמר שיש להקפיד גם רבי שמעון שפותר בינו מתכוון, יש להגיד במשהו קטן שאפשר בדרך אחרת, יש דרך אלטרנטיבית למנע מעיסה. אוקיי, יפה. זה השתקדים לרבה, רבי ירמיה. קראנו גם בעיה, ונחזור לבעיה הזאת, מישהו סיים את הגמרא בשבת? אנחנו דוחים את רבי ירמיה. אם דוחים את רבי ירמיה, מה פתאום שרבה יאמץ אותו, הגמרא לא ידחת רבה, זה כבר פותח לי אפשרות לחשוב שיש לבנות משהו מקומי, שיטת רבה בלי קשר לירמיה. בוא נלך עם רש"י, בוא נלך כי הרבה ראשונים, כמעט כל הראשונים שמתייחסים לחלק הזה, כי זה לשתקה בה, מחברים רש"י, מקשרים בין רש"י לבין רבי ירמיה. בסדר. אבל הלחץ עכשיו הוא על ירמיה. בסדר, עלינו קצת בסלשרת, במסורה, אבל מה הספרה של ירמיה? מה הספרה של שוביה? הרי אמרנו שלפי רבי שמעון, אדם שאינו מתכוון, הוא לא נחשב בעל למעשה. תוצאה משנית שיוצאת מפעולה, ביצוע פיזי, הוא לא נחשב שלי. אדם שגורר מיטה, והוא מתכוון רק להעתיק, ולא מתכוון לחרוש, אז גם אם הוא חורש, מכיוון שלא מתכוון, החרישה לא משוייכת אליו, לא מתחברת אליו. אז גם כאן, מה אכפת לי מיטה גדולה, מה אכפת לי... לא מדובר פה במיטה ממש ממש כבדה, זה פסק ראש, מדובר במיטה רגילה, מול מיטה קטנה. אז טוען, רבי ירמיה, מיטה רגילה, אתה פטור. מיטה קטנה, תחמה. גיררתי מיטה קטנה, אבל אני רציתי להעתיק ממקום למקום. למה שמצב של אפשר יחייב את רבי שמעון לפי רבה מקף רבי ירמיה? זאת שאלה די. איך נבין את רבי שמעון? כך שנוכל, כן? הכל זה הפוך על הפוך, קריפטונייט, סופרמן. איך נבין את הפרינציפ לפי האחרית? יש כאן חריג. בשביל אם פותר ואינו מתכוון, חוץ מאפשר. הייתה לך אפשרות. נו. אז או שצריכים לשנות את רבי שמעון, אולי כאן יש לנו מומנט בהיסטוריה של רבי שמעון. מי שלומד רבי שמעון צריך להיות מאוד רגיש בשבת חפתת ופסחים חפי המובן. שההבנה הפשוטה של הספן דרייתא, שבלי כוונה זה לא נחשב מעשה שלך, אולי זה שגויה, אולי יש דרך אחרת, אולי רבה ורבי ימיה התייחסו לרבי שמעון בדרך אחרת, שפטור שאינו מתכוון, אינו קשור ליהודה הפקעת המעשה, הוא קשור למשהו אחר. או שצריכים להגיד שבאפשר איכשהו למרות שאינו מתכוון, המעשה משוייך אליו. או שאני שומר את הגישה הראשונית, ואני אומר שבכל זאת באפשר הוא יוצר איזה שיוך וקשר לחיבור, או שאני משנה את רבי שמעון, יש לי שתי אופציות. הצעתי את האופציה הפשוטה של רבי שמעון. האופציה הפשוטה של רבי שמעון, אין מעשה, כי אין כוונה. פתאום רואים שהיעדר כוונה, זה גם כן עכשיו חייב, כי אם זה אפשרי, דרך אחרת. מה אכפת לי? או שאני משנה את רבי שמעון, או שאני משאיר את רבי שמעון, ואני מעלה איזו סברה להגיד שבאפשר, יש כאן איזה חיבור בין אדם לבין הפעולה. מי משנה את רבי שמעון? מי לוקח את הפיתוי? איזה ראשון? איזה ראשון טוען משהו אדיר, משהו לא ברור, אבל איזה ראשון בעצם אומר, הנה, כנראה שרבה ורבי ירמיה במגבלה של כך שמגבילים את רבי שמעון, מבינים את רבי שמעון בדרך אחר, שהפטור שאני לא מתכוון, הוא לא קשור לניתוק המעשה מאדם. איזה ראשון? איזה ראשון אמר לשון אחר, שהפטור של רבי שמעון לא קשור לחוסר מעשה? תחשבו. בן דוד. מה הביטוי? שבן דוד חוזר אליו שלוש פעמים. שאדם פטור, לפי רבי שמעון, בלי כוונה, כי הוא אינו נחשב פושע במלאכתו. שלוש פעמים. שלוש רגלים. מתנה של בלעם. שלוש רגלים. חזקה. בואו נראה את רבי דוד. כמובן, זה חידוש. חידוש עצום. גם הגיוני, גם השוואתי, זה חידוש לא פשוט, אבל... צריכים לבוא, כי אחרת איך נבין את רבא ואיך נבין את רבי ירמיה טוען רבינו דוד. אז רבינו דוד נמצא במקורות, מי שיש מקורות אפשר להסתכל. אוקיי? רבינו דוד טוען. אבל בקטנים, שאפשר לו לטלטלם שלא בגרירה, פחים קטנים, אם עשה חריץ בגרירתה, הוא החליט לגרור, אף הפי שלא עשה אותו בכוונה, אין כאן כוונה, לא כוונה עשו לו חרש, לא חפר. אין לומר בו שהיא בלא מתכוון גמור. שאחר, שהיה אפשר לו לעשות דבר זה בעניין שלא היה בא לעשות חריץ, היה אפשר מאוד מאוד קל להעביר אותם ביד. ועשה אותו בעניין שהוא בא לעשות חריץ, הרי זה, הנה אפשר גורם מצב של פושע במלאכתו בחייו. זה עוד פעם. שזה כיוון שהוא פושע במלאכתו, אין לפתור אותו. סוף הקטע, שאחר שהוא פושע במלאכתו מתחילה, שהוא לקח את ההחלטה הזאת לגרור, הוא לקח את ההחלטה הזאת לעבור דרך בית עבודה זרה במקום ללכת בכביש אחר ונתיב אחר, אין לנו לפותרו מפני שאינו מתכוון עד הסופה. וואו. אז כנראה שלפי רבינו דוד, לפי רבי שמעון, לפי רבא, הפטור של אינו מתכוון הוא לא קשור לניתוק בין פעולת אדם, תוצאת אדם, תוצאה שמייצר בגלל שאינו כוונה. מה הפטור? סוג של? תגיד את המילה. מה ההפך של פושע? חוסר פשיעה, אונס. כן, יש פטור בתורה שנקרא אונס. שאדם חף מפשע, שהוא ננס, והוא... ובדרך כלל אדם שאינו מתכוון, אז אני לא מתכוון, אני עכשיו לא מתכוון להגיד את זה, אני רואה שאני לא מתכוון להגיד את זה, רק כדי ללכת בכיוון הזה, אני עכשיו פתור כי הוא לא פושע. הוא נקרא לו אונס, הוא לא מספיק פושע.
כלומר, התורה לא אסרה לעשות מעשים מסוימים, היא
אסרה... התורה לא אסרה אותם, כן, יש קצת פשיעה, בגידה, וכוונה, וזדון. בדרך כלל אני מתכוון, אומר בסדר, אני רציתי להתיק. בסופו של דבר נוצרה חרישה וחפירה וחריצה, אבל אני חף מפשע, כי לא התכוונתי, אני לא פושע. ובעצם כשיש אלטרנטיבה שווה וקלה, אז עכשיו אתה פושע. כי לא עברת את הכלים הקטנים ביד. במקום להביא אותם ביד, גררת אותם. במקום ללכת בכביש השני, הלכת בכביש של רחוב ג'יזוס. הקריש הזה של יש, עבר דרך הכנסייה, אתה עברת שם. מעניין. בעצם איזה הלכה אחרת ברבי שמעון עכשיו מובנת לפי הבא? לא שאני צריך אותה, אבל ברגע שיש לי את הדין הזה, שרבי שמעון לא בנוי על הפקעה מכנית, אנטומית, של הפעולה, באדם, מחוסר כוונה, אלא שאני מודד, מותיי. תגיד את המילה, לפי רבינו דוד, הפטור שאני מתכוון הוא לא פטור במייסה, הוא פטור ב... תגיד איזה מילה למדנית אחרת, אלטרנטיבית. לא פטור במייסה, אלא פטור ב... יותר חזק, יותר חד. לא פטור במייסה, שהמייסה מנותק מאדם, אלא פטור ב... גברה. שאדם נחשב אונס. הוא עשה את הכל, אבל הוא עשה את זה בצורת אונס. הוא לא פושע. אדם חייב רק אם הוא פושע. זה לא פתור במי, זה לא פתור רובוטי. אני צריך למדון את המכניקה של הפעולה והקשר. אדם הזה אונס. כל שהוא לא חף מפשע, כל שהוא עשה משהו מפליל, אז מחייבים אותו. מה המקרה הקלאסי, לא של רבא? מתי רבי שמעון כן מחייב? מה עוד רבי שמעון?
זה
גרשע. אם אני הולך בכיוון של אספן דרייס הקלאסי, אני חייב, זה קל, אבל אני חייב להתחיל לבנות פעולה למרות שאין כוונה. שבסיק רשע משום מה, למרות שאין מתכוון, בכל זאת התוצאה הכל כך 100% קשורה. אני אומר, מתי התוצאה השנייה של חרישה לא קשורה? כשזה תוצאה מפוקפקת ומסופקת. אבל כשהפעולה השנייה של חרישה עם 100%, אני מעתיק, ויש 100% של חרישה, אז גם בלי כוונה, מכיוון שזה כל כך אוטומטי, וזה פועל יוצא, וזה בלתי נמנע, אז זה נחשב פעולה שלי, גם אם אני לא מתכוון. עכשיו, אבל אם הוא הולך בכיוון של רבינו דוד, יש הבנה פשוטה לפסיקרישה. פסיקרישה, בסדר, זה פחות מאפשר. אפשר זה ממש ממש משהו, איזה פשיעה, כי הייתה לך אפשרות אחרת, כביש אחר, ממש קשה, ממש קל. במקום ללכת על הכביש אלטרנטיבה, הלכתי ברחוב ישו. במקום להתיק ביד, גררת. שם אתה באמת פושע. זה כבר שאפשר גם להגיד שאתה פושע, אתה צריך לצפות מראש.
נראה לי גם בכיוון של
רבינו
דוד, אפשר להגיד מנגנון דומה למה שאמרנו בדרייתא, שכאשר אני בוחר את זה ואני יכול לעשות אפשרות אחרת, אז זה מראה שיש לי כוונה, כמו שאני טוען שאין לי כוונה, כמו פסיקיישן. ואז לא צריך להגיד שכל אינו מתכוון הוא אנוס.
אני לא אומר את זה.
הוא גם לא אומר שכל אינו מתכוון הוא אנוס.
נכון, אני לא אומר אנוס. זה הבעיה ברבינו דוד, ונגיע לכך, נגיע להבנה אחרת. הבעיה ברבינו דוד, בשבת זה בסדר. כי בשבת, מתי, הזכרת ביטור לפניכם. בשבת, אולי דרוש כדי לעבור איזו סופר כוונה, וסופר פשיעה, וסופר... וכל שאין לך את הרובר הגדול של הפשיעה, אולי אתה פטור. איך קוראים לזה? מחשבת. שאם לא עשיתם אנחנו מחשבת, אפשר לומר שבינו מתכוון לבי שמעון, לא מספיק פושע כדי להגדיר אותך כמלאכת מחשבת, אלא אם כן בחרת דווקא בגישה, באלטרנטיבה הזאת, באופציה הזאת, אין לך אופציה אחרת. אבל בשבת, בסדר, אפשר לבנות איזו תשתית כדי להבין את רבינו דוד. אבל בשאר איסורים, לפי רבינו דוד, זה לא רק בשבת, אלא גם בהנאה. בהנאה, אני אומר, אתה חייב רק אם פשעת, ואם לא התכוונת עקרוני, אתה פטור לבי שמעון, כי לא פשעת, וברגע שזה אפשרי בדרך אחרת, אתה נחשב פושע. כל המילים האלו לא מובנים לנו. אז רבינו דוד הוא רק איזה זורק ושולף איזה ביטוי, אני יודע למה ולמה הוא מגיב, אבל הוא לא מספיק בונה את המערכת. למה? צריך להגיד למה בשבת פושע, אין הפושע פטור. אם לא בשבת, לפחות להגיד לי למה ביסור הנאה, מי שנחשב אינו פושע ואינו מתכוון, יהיה פטור, והאפשר הזה, הגורם הזה של אפשר, מטיל עליו איזה אשמה ופשיעה. קצת חסר פה, רבינו דוד. אבל ברור שהוא מתייחס לשאלותינו. לפחות, יש ראשון אחד שעומד ומתייחס בצורה חזיתית. למה רבה מחייב באפשר? אז הפתרון, הבנת רבה, הוא בעצם תמון בהבנת הפטור של שמעון. כי רבה מחייב מצב שבדרך כלל שמעון פותח. צריכים להבין, לקחת כל הזמן, רבותיי, כמה צעדים אחורה. איך נבין את רבה? נבין את רבי שמעון בדרך אחרת. כל הזמן, אחורה. איך נבין את רבה? בואו נבין את רבי שמעון קצת אחרת. זה לא חידוש הרבה, זה חידוש הבנה אחרת של רבי שמעון לפי רבה. ואז בצורה טבעית, רבה אומר, ברגע שהוא כן השם, אז הוא נחשב פושע. הגישה האחרת היא בעצם הגישה שיאיר מתחיל לחרוש, וכנראה נשאיר את ההבנה הקלאסית של רבי שמעון. נגיד שבינו מתכוון, המעשה השני לא משוייך אליך, כי אין כאן הכוונה ואין כאן חיבור קוגניטיבי. אבל במצב שיש אופציה אחרת, זה כן עכשיו הפעולה שלך. מצב של אפשר. בדרך כלל אני העברתי, לא חרשתי. אבל בדברים קטנים אני חושב חורש. בדרך כלל אני הולך לנהר. אבל יש שני שבילים לנהר, ועברתי דרך הכנסייה, אני חושב שהרחתי ונהניתי. לא, סתם שהלכתי לנהר. שאלה למה? מה קורה כאן? איך נבין את זה? מה המחלוקת בין ירמיה לבין אולה, בין אביי לבין רבה? מה בעצם נאמר כאן? למה במצב שאפשר? במצב של פסיק רישה, למה התוצאה האחרת משוייכת אליי? כי זה כל כך אוטומטי שאי אפשר לפצל אותה. מיטה כבדה, הכוונה היא גם נעתקת והיא גם חורשת. מי שגורר מיטה כבדה בצורת פסיק רישה, אין כאן שתי פעולות שבמקרה מצטלבות. כל מי שמעתיק מיטה, אף אחד לא יכול להרים מיטה כבדה או ספסל כבד, אז הוא גורר, אז אין עכשיו גם העתקה, וגם חרישה, כי בעצם אתה צריך לסחוב אותו. כל מי שסוחב הוא איזה אתה חריץ. אבל זה בפסק רשע. בפסק רשע זה מאוד מובן. התוצאה השנייה שאליה לא התכוונתי, היא בכל זאת משוייכת אליי, כי זה אותה פעולה. מתי אני אומר, לא משוייך לי כשיש פעולות מפצלות, כשיש אפשרות להעביר מיטה בינונית. אמרו כאן, ירמיה טוען ההפך, שאם זה משהו קטן, למרות ש... ואני יכול להעביר אותם ביד, מה נאמר כאן בעצם? למה זה כן עכשיו פעולה שלי, למרות שלא התכוונתי אליו? זה כן עכשיו פעולה שלי. למה? מה הסברה פה? אתה בעצם אומר כמו יאיר. זה שבחרת בעצם אומר שיש כוונה נגד מה שאתה אומר. אתה אומר שאין כוונה, אבל בטלת דעתך אצל כל אדם. מה שהראש שרואים מפסיק רשע בעצם, שוב פעם, זה מקביל לפסיק רשע, לא שונה, פסיק רשע זה אם זה כל כך אוטומטי, אז אתה אומר מהיום עד מחר שלא התכוונת, התכוונת. אז יאיר נתן אומרים של, אתה אומר שלא התכוונת, אבל אתה לך אופציה כל כך קלה, ולא בחרת באופציה הזו לסקנה שבתוך תוכחה, בתת מודעות שלך, אתה כמתכוון, וזאת הסיבה שבחרת. אתה אומר משהו אחר, מתן?
כן. אפשר גם להגיד שזה לא רק שיש אין כוונה וכן כוונה, אבל יש אין כוונה, כן כוונה ובלי כוונה. שיש לך כוונה שלי, שאני מתכוון לא לעשות את זה, למרות שאני עושה את זה. ויש גם כוונה שאתה לא מתכוון לשום דבר. איפה הכוונה הזה נופל, זה המחלוקת עם זה.
אוקיי, יפה, אבל אתה מוסיף גורם לסוגיה. פשוט של הסוגיה, יש כאן בלעדיות, X או Y, on, off. השאלה, איך אפשר, הגורם השני משפיע. באמת, תשכח מהגורם הזה של אפשר. בוא נתייחס, בוא נפצל בסוגי הכוונה. זו שאלה מעניינת, אבל זו לא שיטה דבר רע. דבר רע, אפילו מין כוונה מוחלטת, בכל זאת, הגורם הזה של אפשר משפיע. מישהו יש לו גישה אחרת, למה המצב הזה, אני מרגיש את המצב, גורם חיוב גם בינו מתכוון.
שמעון אומר שאינו מתכוון בעיקרון מותר, אבל זה לא יותר גורף, ואם יש לך אפשרות בלי תורך גדול לעשות אפשרות שאין בה, שהסיבה אתה לא תענה מאיסורנה, אז אתה צריך ללכת בה.
למה? אם החוסר כוונה מנתק את הפעולה,
לא, יש מצבים שבהם מותר לך לעשות משהו, אבל זה לא דבר שהוא נקי לגמרי.
אתה יכול מדי רבנן.
לא, זה לא כמו דה רבנן, הוא אמר את היתר כאשר יש מצב שבו...
למה? איך תנסח את היתר שלו שזה לא יכלול גם את המצב הזה? אתה מתאר, אתה לא מסביר. למה? איך נבין את היתר? אתה אמרת, אתה ונתן אמור לפני כן, בסדר, את היתר, אבל נחשב התכוונת. אם אפשרי, נחשב שהתכוונת. כי סך הכל, למה בחרת? בחירה שלך משקף או מעוטד לנו בכוונה. אני שואל יש דרך אחרת, היא דרך יותר פורמלית, להגיד שגם לא התכוונת, גם נשים איזה קאטרות ונתחול משהו לתוך הראש שלך ונדע שבאמת, באמת אתה לא מתכוון. אתה בחרת בכביש הזה של הכנסייה מכל מיני סיבות אחרות, אתה לא מתכוון, לא מתכוון, לא מתכוון. למה? למה במצב של אפשר אתה חייב לפי רבי שמעון, לפי רבא או לפי רבי ירמיה? מה זה קטנים? מה זה אפשר? אני אתחיל, תשלים. בדרך כלל, המעשה משוייך אליך רק אם התכוונת, כשיש שני מעשים תחת ביצוע אחד. כאן זה שונה, למרות שלא התכוונת, באמת לא התכוונת. זה שלקחת איזה עיפרון וגיררת את העיפרון, גם שלא התכוונת, אתה עכשיו חורש. זה שעברת דרך הכנסייה, כשאין לך אפשרות ממש מקבילה, ללכת בכביש המקביל, זה נחשב שהפקת ונהנית ולקחת הנאה, לא שעברת לנהר. אף על פי שבדרך כלל כוונה, חוסר כוונה מנתק. מה נאמר כאן? אני אמרתי לכם שכוונה מנתק, חוסר כוונה מנתק, כשיש שתי פעולות מצטלבות, כן? יש פעולת העברת מיטה, יש פעולת חרישת הקרקע. כאן, במציאות שאני בחרתי, אני עשיתי ביצוע אחד, אין שתי תוצאות, שני מעשים, אז הכוונה. תכתיב איזה מעשה כן שלי, איזה מעשה לא שלי. מה קורה באפשרי כשזה כל כך קל? בואו תחשוב על המקרה של הגמרא בשבת. דבר קל, שבמקום להעתיק ביד, אני גררתי אותה.
אפשר לומר שהשאלה העיקרית היא אפשר ולא אפשר, אבל הכוונה יכולה
לחדד. למה? אז למה? למה?
למה הכוונה יכולה
לחדד? למה אפשר? מה ההשפעה של אפשר?
חיסון בגב, כשאתה עושה פעולה, ואתה...
אוקיי, אתה חסה לבין את
דוד.
אתה חסה לעולם של בין את דוד. אתה בורח. אל תברח. תשאר בעולם של אספן דורייטה. אני שואל, כן מעשה או לא מעשה? לא מבחינת האדם. השאלה, באיזה מידה ההקשר גובר על הכוונה? אני לוקח עיפרון. כדי להעתיק את העיפרון ל... שורה האחרונה לדובי, אז אני לוקח את הטוש ואני מביא אותו. אם אני גורר כיסא שבדרך כלל לא מביא, זה מה שאני עושה כאן שם פעולה. גם פעולה. אני עושה פעולה. שתי פעולות.
זה אומר בתוך הביצוע שלי, והכוונה שלי תחתיר לאיזה פעולה קשורה אליי. אני מביא הכי פחון. הנה, הכי פחון. אני קורא את היפרון. אני בעצם עושה שתי גבולות. אני גם מביא את היפרון. ואני גם... כשאני עושה ביצוע, אני עושה באיזו השקעה, יפה, תמידה, השקעה זאת. בעצם מבחינת ההתקה, מבחינת העברה, זה מיותר. אין שום משהו. ממש משהו מיותר. אבל בעצם, הפעולה הזאת של העברה, אני מחכה. אני לא מבין, אני חומש. יש לי מדע, אם אני משקיע השקעה, אנרגיה, דיאט, מיותר. אז בעצם זה לא נשאר שאני עושה שתי פעולות גם מדעים. אני חושב שאני חובץ, שאני חובש. אני יכול ללכת, יש לי שני שבילים מפעילים. אני נמצא באמצע. אני יכול ללכת פה וללכת פה. אני לא הולך מנהר, אני משקיע, אני הולך לכנסייה. זאת אומרת, למרות שאני לא מתכוון, אין כאן שני פעולות או שני מעשים שמצטרבים בתוך הביצוע שלי, ועכשיו הכוונה להשפיע ולהכריע איזה פעולה כן שלי, איזה פעולה לא. ויש כאן פעולה אחת. מי שגורר פח קטן, הוא חורש. כמו שאני מכה, שוכן. כל הקונט של בישירון, שיש פעולה מורכבת, שכוללת שני מעשים, הכוונה תכתב איזה פעולה עשית או לא עשית. כאן, אין כאן שני מעשים, יש כאן מעשה אחד של חרישה. אני לוקח פח קטן שיכול להעביר ביד ואני גוחר אותה. אז יש כאן פעולת חרישה, וזה שלא התכוונתי, זאת אומרת, בלשון אחר, כוונה היא לא הגורם האבסולוטי היחיד. כוונה תשפיע רק אם יש פעולה מורכבת שמכילה בתוכה שתי פעולות, אז הכוונה תגיד איזה פעולה משוייכת. אבל כשיש פעולה אחת, אז עשית את הפעולה, טוען רב. אולי דווקא בנקודה הזאת חולה גם בעיה וחולה פעולה. זה בעצם המחלוקת. איך להבין את רבי שמעון? אם אני מבין את רבי שמעון עד הסוף, בצורה קיצונית, הבנת הבעיה, הבנת אולה, לא משנה לי, אפשר, לא משנה לי, לא אפשר. זה אין כאן 2x2 מטריקס, אין כאן מטריקס 2x2. יש כאן גורם אחד. התכוונת, עשית. לא התכוונת, לא עשית. פיקס. אפשר, לא אפשר, לא משנה. אני לא התכוונתי לגרור, אז לא עשיתי חרישה. הכוונה, חוס הכוונה מנתק את הפעולה, לא משנה איזה פעולה. לפי הבעיה, ואולה הכל תלוי בכוונה. לפי רבה ורבירמיה, זה דינמיקה. אם יש פעולה שמתפצלת לשתיים, אז הכוונה תגיד איזה פעולה עשית. אבל כשיש אפשרות ממש שווה, ואני אדבר על כך, מה זה נחשב אפשר ולא אפשר בראשונים, יש אפשרות ממש שווה, אפילו יותר יעיל ויותר סביר. אוקיי, בסדר, אני ארצה כשווה.
לא.
ניסיתי לגזור קצת.
לא, השאלה
הראשונית
זה האם הדרך השנייה
היא שווה. יש ויכוח, נראה. יש ויכוח ראשונים. אני גורר את המיטה הכל כך קלה שבדרך כלל מעבירים, ואני בוחר לגרור, זה נחשב חורש. וזה שלא התכוונתי, זה לא התכוונתי. כוונה זה לא סוף הפסוק, כוונה זה לא הגורם הבלעדי. יש כאן תהליך של... זאת אומרת, לפני שאני אגיע לשאלות, נוכל להבין רבה, ונוכל להבין את רבי ירמיה בלי לשנות את הרישב. זה בעצם הדרמה בסוגיה. בן הדוד ניסה לשנות את רבי שמעון ולהעביר את הפטור מהפקעת המעשה לגברא, שאדם לא נחשב פושע. וכאן הוא נחשב פושע שהוא לקח את ההחלטה. הבנה פשוטה של רבי שמעון שיש הפקעה וליקוי במעשה. אני לא התכוונתי לא המעשה שלי. איך אפשר משפיע על שיוך המעשה לידה? אז נתן ליאיר אומרים, שאם היה לך אפשרות הזאת ולא בחרת כנו שתהיה מתכוון, יש כוונה מלאה. יש אפשרות אחרת שאם זה אופציה כל כך קלה, כל כך שווה ולא בחרת, זה נחשב פעולה אחת, זה פעולה מוגדרת, לא כפעולה מפוצלת לשתיים, שאז הכוונה תגיד לך. זה כל הכל של רבה, שכשיש פעולה אחת, כוונה לא מנתן, כל זה כוונה. ואולה, רבה דווקא חוקים בנקודה הזאת. כן, אפרים.
אחר כך,
אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, א
ככה,
אז זה קצת ביקוח ראשונים, מה זה עכשיו אפשר? פרח או ממש שווה בשווה?
זה בדיוק דיוק ראשונים.
לגבי הדרך השנייה,
הדרך
השנייה אין ויכוח.
נחכה, נחכה, נראה את הויכוח, כן אתה.
אני מניח שהפתור של אפשר
ולא
אפשר
הזה,
נגיע
לתור. נגיע לתור? לא. נחכה לראות ראשונים, כן. נחכה לראות ראשונים, כן. נכון, אבישי?
איך אפשר לומר שזה נחשב אותה פעולה, אם זה לא פסיק ראשון? יכול להיות שבכלל זה לא יקרה. איך אפשר להניח שהפעולה הזאת נקראת חרישה?
זאת הנוסחה שסיפקתי, בגלל שגריאת כיסא, פרד, כיסא קל, ממש הגרירה מיותרת, ואתה בחרת לגרור, אז אין עכשיו מעשה גרירה, לא מעשה התקה.
אבל אם בסוף אין חריץ, אני לא חייב.
ברור.
זה לא באמת...
אז אני קובע את הפעולה לא רק לפי הבלתי נמנעות, את האוטומטיות של התוצאה, אלא גם כן, אם השקעתי משהו מיותר. אם אני משקיע משהו מיותר, אז זה הופך את הפעולה לפעולת גרירה. כי זה לא יכול להיות העתקה, כי אני השקעתי משהו מיותר ולא טוב. אז זה שהשקעתי כרגע משנת, לא רק את ההחלטיות של התוצאה, אלא גם כן השקעה מיותרת שלו. זה בעצם הנפחה שלו.
זה למרות שלא התכוונת
לך. כן. שוב, רבותיי, אני לא מלעיד לכם את הגישה הזאת, אני רק אומר שיש פה כיוון אחר, שאיכשהו אפשר מחבר את הפעולה שלי. אז יאיר ונתן לכם את האיזי, שבעצם התכוונת כי זה אפשר, כמו פסיקרשן. אני מנסה לבדוק כאן משהו לא פסיכולוגי שכנראה שהתכוונת, וגם בלי כוונה, זה פעולה אחרת. כן, אולי, אבל זו גישה אחרת מרבי לדוד. כן, אבי.
פשוט לא הבנתי למה זו תגובה שלי בעורן, זה שאתה
גובר
על הקרקע הזו,
או שאתה... תגובה טובה. עכשיו, יש שתיים שנים, זה יום שני, אבל לא ישים לי, כן.
לא הבנתי למה לומר שזו תגובת חרישה. כאילו, הסיבה היחידה שאני אומר לומר שזה בעצם רק פעולה אחת של חרישה, זה כי אתה פשוט לא מאמין לו שהוא לא מתכוון לחרוש. כאילו, זו הסיבה היחידה.
אני אומר. שוב פעם, הנוסחה שלי, כך את המצב הקיצוני, וכמובן, אני הולך ללכת לאמצע הספקטרום, שאם אני משקיע, אנרגיה מיותרת, שהיא לא קשורה להעתקה, כי זה כל כך מגוחך, כי זה קטן, אז זה בעצם אומר שאני לא מעביר, אני חורש. הפעולה הפורמלית היא, פעולת העברת חפץ על הרצפה, עברת חפץ. רגע, בוא נחזור שם. אם אנחנו לא סופרים כרבי שמעון, אנחנו סופרים כרבי יהודה, כן? פעולות לא נמדדות לפי כוונה, פעולות נמדדות לפי מה שפוצע, נכון? אתה לא יכול לשאול לי למה. אז עכשיו אנחנו בעולם של בשמעון. בשמעון מכניס את הגורם שלא לא מתכוון. השאלה אם זה גורם גורף, שתמיד אם אין כוונה, אין כאן קשר, או שזה רק גורם עוקר וגורם מפקיע כשיש את הפעולות האלו המורכבות. אני טוען כשיש פעולה אחידה, אני טוען שזה פעולה אחידה, הכוונה לא תשפיע. אתה יכול לחלוק עליו, אז זה לא למה, זה בתוך רבי שמעון. באיזה מידה הגורם החדש הזה שאינו מתכוון, שמפקיע את הפעולה, עד כמה הוא אמיץ וחזק ומביס את הכל, או שאתה אומר שתלוי במציאות. אתה גם מבין שבפעולה אחידה, חוסר הכוונה לא תשפיע, כן?
כן,
אני חושב שאני
לא רואה
סיבה לומר שזו תאולה אחידה,
אני
לא
מידע
לכוונה.
בסדר,
בסדר, כן, אני חושב. רבי יהודה הוא מודד לפי התוצאה, נכון? אם בסוף היה פה חרישה, זה ממש... זה שלך, כן.
אבל רבי שמעון, לפי
ההסבר
הזה, הוא
מודד
לפי המעשה. כלומר, המעשה הזה הוא נקרא חרישה. נכון? מי
שגורם
לפורנו... אדם חי רק מבצע את המעשה, והמעשה מושפע מכוונה. או לא מכוונה, או מספיק, אם זה השם של
המעשה. כן, כן.
אבל בכל זאת אנחנו לא אומרים ש... פעם שעשית את המעשה
הזה, אתה
חייב,
אלא
רק אם
הגעת לתוצאה
של
חרישה, אתה חייב. נכון, נכון. יופי. אז אנחנו בעצם הצענו שתי הבנות, נגיע להבנה השלישית, שבעצם דרוש מהסוגיה. והנפקמין הזה דבר שהוזכר כאן כבר בראשונים, ובאגר תמידים, ובואו נאמין את שתי הבנות, אוקיי? הבנה קלאסית של רבי שמעון, רבי שמעון פותר, ואינו מתכוון, למה אין כאן מעשה? כוונה קובעת איזה מעשה משוייך לך. זו הבנה הפשוטה של עצמם דרסה בסימן חבדה. יופי. השאלה איך נבין גישת רבא של אבי רשי והרבה ראשונים גם רבי דוד מזכיר, גישת רבא וגישת רבי ירמיה, שבאפשר מחייב רבי שמעון. אפשר. אז גישה אחת היא לשנות את רבי שמעון. שפטור של אינו מתכוון זה אינו נחשב פושע, ו-
וכאן באפשר, נחשב פושע, כנראה שפסיק רשע, גם נחשב פושע, כמובן לפי הנוסחה הזאת, אפשר יותר חזק מפסיק רשע, כי אפשר גורם פשיעה יותר חזק מפסיק רשע. זאת גישה אחת, גישה א'. גישה ב' זה לשמוע את השחור, להגיד שלא. שמשום מה באפשר, בעינו מתכוון, זה נחשב מעשה שלו. אז יאיר ונתן אומרים, כי סך הכל יש כוונה. אני טוען שגם בלי כוונה זה מעשה חירה, מעשה הנאה, ואז זה שלך. כי אפשר מגדיר את ההקשר, ששיוך המעשה זה לא רק לפי הכוונה הסובייקטיבית, זה גם לפי ההקשר, ובהקשר הזה, גרירת כיסא קל, זה נחשב גרירה, לא העתקה. שאתה יכול להגיד שהפעולה השנייה לא שונה, זה הופך להיות מעשה גרירה ומעשה קבלת הנאה מעבר לזה. מה נפקא מינא, כמובן, בין הגישות? איך אני מגדיר אפשר ולא אפשר, מה עם הגבולות? כן, זה ברור. אוקיי? אני אגיד את זה הרבה פעמים, כי זה קצת ניואנסית, מאוד מופשט, אבל לפי הגישה הראשונה של בן דוד, בעצם, אדם חייב, אלא אם כן הוא מגיע למצב מאוד מאוד חף מפשע, לא אפשר. אין כאן קונץ באפשר. תמיד אדם חייב, אלא אם כן הוא אומר, מה יכולתי לעשות? האופציה האחרת היא קשה לידה. זה שהלכתי לעבודה זרה, כי הכביש האחר זה ממש 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 מטריח. אל תשימו אותי. זה שעשיתי חריץ, כי זה בעצם אימא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, לפי רבינו דוד, אדם חייב. הסברה. אם באמת לא אפשר, אז אני חף מפשע. אני עוקר את זהותי מאדם שפשע לאדם שאינו פשע. אני מתקרב לעולם של אונס. כדי להגיע למשהו מעין אונס או אינו פשע, אני חייב להיות אדם שעשה את המאמצים. חייב להתאמץ. מה שאין כן, זה מאוד חשוב. תחשבו, תפנימו. לפי הגישה השנייה, בין אם הגישה היא של נתן, או של יאיר, או שלי, בעצם זה הפוך. בעצם האדם הזה הוא מועמד להיות פתור, כי אני לא מתכוון, לפי רבי שמעון. אבל במקום של אפשר, אני אומר, זה אפשר, ובכל זאת בחרת, שאתה מתכוון. או לפי הבנתי זה אפשר, ובכל זאת, אז כנראה שזה פעולה אחת, כי זה כל כך קל להביא אותי פרות, במצב הקיצוני שלי. יש כאן כיוונים שונים.
זה נראה כאילו
גמרנו
כזה
צד. כן.
זאת אומרת
שרבישון
מדבר,
אבל היחד,
לא אפשר, לא.
נכון, נכון.
אחד אפשר, לא.
רבי שונים. בגישה הראשונה, שוב פעם, בעצם אדם הזה צריך להיות חייב. כדי לקבל פטור, צריך להיות, אבל לא אפשר, מה יכולתי לעשות, כן? אז המקרה שלא אפשר יהיה מקרה מאוד מאוד מיוחד. שאדם אומר, אני עשיתי מקסימום, אבל עד כדי כך, להטריח אותי, להגיד, זה נקרא לא אפשר. הכל יחשב אפשר, והכל יחשב חייב לפי רב ולפי רב שמעון, חוץ ממקרה שאדם לא סביר לבקש ממנו להגיע למאמצים כאלה. ואז נקרא לך, אדם שאינו פושע למרות שעשית את החריץ ורק על עבודה צריכה. בעולם שלנו, בוא נהיה ביחד, בעולם השני, לא שרבינו דוד, שלנו, בעצם, אני מתחיל עם פטור, אני אומר, אתה לא התכוונת, אבל בכל זאת, למה בחר? כנראה שאתה מתכוון, זאת אותה פעולה. זאת אומרת, אם אנחנו בונים, יש לנו ספקטרום. יש לנו מצב של פורח גדול, שהאופציה השנייה היא ממש טרחה גדולה, שם כולם יגידו שזה נחשב לא אפשר. פורח גדול. לקחת את הכביש השני, להוסיף עוד שתיים לנסיעה, לנהר, זה לא אפשר. מה זה בשביל מניפתו? זה פטרו לכולים. יש מצב שני של אפשר, ממש מה שנקרא שווה בשווה, עיפרון, כמו שאתה יכול להביא אותו, יכול גם לבוא אותו, זה שווה בשווה. שם נגיד את זה, אפשר וזה חייב לכולים. ממש ממש אותו דרך, ממש ממש אותה העברה. השאלה מה קורה באמצע. כשאפשר, אבל זה תורך קטן. יש לי אופציה, תצריך אותי טיפה.
עוד 5 דקות נסיעה לנהר. עוד השקעה בהעברת המיטה. זה לא מפרעון המצב הקיצוני, זה כיסא, אבל זה לא כיסא כבד שצריכים להביא מנור ועובדים וסבלים, אבל זה צריכים להשקיע. השאלה איך, איפה נמתח את הקו? אם נגיד, איפה האדום שלי צריך עוד צבע, ראיתי אדום דווקא עבור החלק הזה, האם נגיד שהכל יחשב אפשר יהיה חייב על הכל אבל אם כן, אופציה אחרת זה ממש ממש מטריח תרחה עוד שתיים שם אני אפתור כי זה לא אפשר ולא מתכוון שאני אגיד הפוך הכל נחשב פתור גם תרח גדול גם תרח קטן מתי זה נחשב אפשר ונחייב אותך, זה ממש אם זה עיפרון או אותו כביש, ממש אותו מסלול. לאיזה כיוון נלך? נשוב פעם, לפני שנה ראשונים, זה ברור שלפי גישת רבינו דוד, נגיד שאתה חייב, אלא אם כן, נגיד שאתה חייב בתורך, אתה חייב צבעים, לפי רבינו דוד נגיד את הכחול, שמשווה ושווה את החייב. בתורך קטן את החייב, כי אתה נחשב פה שיש לו טרחת אפילו משהו קטן. מתי אתה פתור? כשאופציה אחרת היא מגוחחת. זה אין, אתה לא פושע. מה שאין כן, לפי הגישה שלו, נגיד ההפך. שזה בעצם, מתי אומרים שבחירתך מגלה כוונתך, לפי נוסח של יר ונתן, כשממש משווה ממש פה, השחור. זה הגישה שלנו. אם באמת הייתה לך אופציה כל כך קלה ולא בחרת בו, אז כנראה שאתה מתכוון. אם באמת יש בחירה, זה ממש עיפרון, זה ממש קל להזיז אותה, זה עכשיו שגרם. בראשונים, אם מדייקים, יש לנו אולי מחלוקת בין התוספות לבין הרקבה. סתכל בתוספות כאן, בדף חפי המבט, הרי מגביל את החומרה של רבא, הרי אומר, נירה לרי, זה לא אפשר, מה זה לא אפשר? כדרכו, אלא בתורך גדול. בעצם, תמיד נחשב אפשר, ותמיד חייב לפי רבה, אלא אם כן, האפשרות האחרת היא תורך ממש משמעותי, שם זה יחשב לא אפשר, ושם נפתור אותך. לפי רבה. באפשר, נחייב אותך. שווה בשווה, נחייב אותך. אפילו תורך קטן, נחייב אותך. למה לא תורכת? אם זה באמת תורך גדול, אז נפתור אותך, כי זה יחשב כבר לא אפשר. הצליל של הרי זה כמו רבינו דוד, שתמיד נחייב אותך, נחייב אותך שווה בשווה, נחייב אותך גם בתורך קטן, מתי אתה פתור, אם בעצם אתה חף מפשע, כי זה מגוחך לחייב אותך ללכת עוד שתיים. ברדווה, ובמיוחד במרם חלבה, אנחנו מתרשמים אחת, אנחנו נקרא את המרם חלבה, אותו קטע. אתם רואים, מה זה נחשב אפשר? משתנה יש רק שווה בשווה, משום שלו. מכיוון שאפשר לו ללך בדרך אחרת, ואשר לו לנטות ממנה לדרך אחרת בלתי עקום, אין כאן עקום, אין כאן תורך. ועריכס הדרך, אין כאן הערכת הנסיעה. ואין הוא עושה? בכל שאינו בשווה, אם זה ממש לא שווה, זאת אומרת, יש תורך קטן? לא אפשר מקרי, זה כבר לא אפשר ואתה פתור. אתה רק חייב עם האלטרנטיבה, עם ממש האלטרנטיבה, היא ממש שווה. ולא בחרת, אז כנראה שאתה מתכוון. או אז ממש, קראתי פרעון, זה הופך להיות גררה ולא התקה. אז מאוד ייתכן שהוויכוח הטכני הזה בראשונים, איפה למתוח את הגבול בין אפשר ללא אפשר, משקפת שתי הגישות שלנו. הגישה של בן דוד, שבעצם החידוש הוא שלא אפשר. אפשר זה המצב הסתמי, שאתה פושע. אם אתה באמת, 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 לא אפשר, אין לך דרך אחרת, אתה חף מפשע. אז תן גישתנו, שבעצם זה שלא בחרת מסמל משהו, אז זה כנראה דווקא אם זה שווה בשווה ולא בחרת. כל שיש תורך קטן, אז זה לא משנה, לא מגלה מה חשבת, אולי לא הופך את המעשה למעשה אחד. אוקיי? תם חלק הראשון של שיעורנו היום. השאלה האם יש דרך שלישית להבין את הסוגיה.
לא ראינו עדיין בשום מקום שהדרך שהוא בא הוא כן בוחר, שיש בענאה, היא
תורך יותר גדול. אוקיי, נכון. אז לא הבנתי
את כל הסברה השנייה. כל הסברה של הרב הייתה לחרוש עם עיוורון, זה סתם אני עושה משהו. אבל פה למה אני סתם עושה משהו? אני פשוט הולך. השאלה אם בדרך השנייה יש יותר תורך או זה אותו דבר?
אוקיי, לפי זה יהיה פתור. מה? לפי זה יהיה פתור. לא, אבל מי מהראשונים כותב שבדרך הראשונה יש תורך גדול שלי? לא מצאתי. אוקיי? טוב. השאלה אם יש דרך שלישית. מה הדחף לבנות דרך שלישית? אז יש שני גורמים בסוגיה. קודם כל הגורם שהזכרנו, שהגמרא פוסקת חד משמעית בשבת נגד רב ירמיה, אז לבנות רבה בפסחים על שיטה שנדחתה בשבת, זה קצת קשה. וגם שרואים סטייה. מה הכוונה של אינו מתכוון? בדרך כלל, מה הכוונה של אינו מתכוון? אינו מתכוון לתוצאה שנייה, יהודה, לפעולה שנייה, למעשה השני, כחלק מהמעשה המורכב, הכולל שני פעולות, שני מעשים. אם אני מעתיק את ההגדרה של אינו מתכוון לסוגיותינו, מה אינו מתכוון? אדם שעובר ליד בית עבודה זרה, הריח הוא ממש טוב, אבל לא מתכוון לקבל הנאה. זה קורה. כמו שבשבת זה קורה, החריץ קורה, לא התכוונתי, אני התכוונתי להתיק, להעביר, אבל זה קרה. גם כאן, אני התכוונתי ללכת לנהר, הרחתי את הלחם, לחם מאוד 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 טעים, ריח מאוד טוב. אבל זה קרה, כי אני התכוונתי ללכת, לא התכוונתי לנהר. מי מבין ככה, שהאינו מסכוון בסוגייתנו, דומה לאינו מתכוון בכל התורה כולה, איזה ראשונים? מי מתאר אינו מתכוון בדרך דומה לאינו מתכוון בשבת, שמשהו קרה, איסור קרה, אבל לא התכוונתי. יש חריץ, יש איחוד שבת, אבל לא התכוונתי. יש הנאה, אבל לא התכוונתי לאותה הנאה. עם חלב הטיפה, אבל הוא קצת מסתבך. זה משהו אחר, זה משהו אחר, אפרים. רשי אבינו חנניה. כמו שבשבת יש תוצאת איסור, אבל לא התכוונתי, גם כאן יש תוצאה אסורה של הנאה, אבל לא התכוונתי. אני קיבלתי הנאה, אבל לא התכוונתי, משום מה, יש פתור, כי כשאין כוונה, אין פעולה, הבעיה רבה, אולי אפשר כן משפיע, לא משפיע. סקל ברשי, מה הלשון של רשי? מישהו יותר הלשון של רשי, שממש משווה בין אינו מתכוון אצלנו, ואינו מתכוון בשבת? רשי. דיברה מתחיל הכי גרסינה, הרשי הראשון. אפשר וכמכוון, לא אפשר וכמכוון, כולי אמר לפליגידי עשי. רשי מגדיר מה זה מכוון, אבל לפי זה אפשר לדייק מה זה אינו מתכוון. אז מה זה כוונה לפי רשי? אפשר לו להיבדל, אפשר לו ללכת בכביש אחר, זה הגורם האחד. וכמכוון להתקרב כדי להנות. זאת אומרת, אדם רוצה את הנאה. הכוונה שהוא מתכוון פה זה רוצה את הנאה, ולהפך הכוונה שאינו מתכוון שהוא לא רוצה את הנאה. אבל יש הנאה. בסופו של דבר תכלס יש הנאה, אבל לא התכוון להנאה. רבינו חננאל. הוא מתכוון לעבור שם כדי ליהנות מן הריח. הנאה היא, הנאה תקרה בכל מקרה. כוונה לא כוונה, רק אומר, אם התכוונת לאותה הנאה, לא התכוונת. החריץ קרה, שלא התכוונת לחריץ, לא התכוונת לחריץ בשבת. הנאה קרתה, שלא התכוונת, לא התכוונת לקבל הנאה. מי נותן הגדרה אחרת לכוונה ואינו כוונה בסוגייתנו? רית בבשם הרע. אמרם חלפה, שותה גיבורת. מה בעצם דוחף אותם? ביטוי אחד בסוגיה. אם ההנאה היא אבסולוטית, והשאלה התכוונת או לא התכוונת, למה הכותרת של הסוגיה היא הנאה הבאה לאדם בעל כוחו? לא בעל כוחו, זה הנאה בלי כוונה, זה לא בעל כוחו. גם כן קשה להם בחיבר שיהיה עסקין, הברייסה צריכה להתייחס למי שמתכוון ללכת ליד הכנסייה ולריח. אלו הם שני דוגמאות, שני דוגמאות זה אדם שאינו מתכוון אבל נהנה, זה עכשיו אינו כוונה, והשני הוא כן מתכוון. ככה ברייסה צריכה להעיר לי שמי שעובר דרך הכנסייה עובר. ממילא טוען הרעה וטוען השוטי גיבורים ונראה, שהגדר פה של אינו מתכוון, נשכח מרבא, נגיע לרבא. עכשיו מדברים על רבי שמעון, לא רבא, אינו מתכוון כפתור. נדבר על אפשר ולא אפשר אחר כך. אבל מה הגדר מתכוון לפי הרעה? מה? מה הכוונה אינו מתכוון? לא נהנה. בסך הכל בסוגייתנו, אנחנו עוסקים בהנאות סובייקטיביות. יש הנאות אובייקטיביות, וכאן אפשר לחלק כמו שהר"ן מחלק, אבל לאו מטעמו. לא ברור מה הטעם של הר"ן, אבל אני הצגתי את החילוק של הר"ן בין אכילה לבין הנאה, כי באכילה יש איזו פעולה גופנית בלי קשר לכוונה, בנאות אצלנו אין כאן פעולה אם כן יש כוונה. יש הבדל אחר, באכילה יש הנאה אובייקטיבית, אבסולוטית, יוניברסלית, התזונה שהאוכל נותן. גם מי שלא אוהב את האספרגוס או את הברוקולי, הוא נהנה. אבל ריח, ולפי כמה הוא ישנה מי שראה את השולטי גיבורים, מה עוד מדובר פה? לא רק מי שמריח את המאפה, אלא גם מי שמסתכל על המבנה, על היופי של האומנות, גם מי ששומע את הקול של המוזיקה, זה נורא סובייקטיבי. ריח טוב עבורך זה לא ריח טוב עבורי, ומוזיקה שלך לא מוזיקה שלי, והאומנות שלי, והאדריכלות שלי, והאדריכלות שלך היא לא דומה. זאת אומרת, ההגדרה של אינו מתכוון בפסחים שונה לגמרי מההגדרה של אינו מתכוון בשבת. בשבת... מה ההגדרה של אינו מתכוון? האיסור קרה, השאלה, התכוונת לתוצאה האסורה או לא? פעולה שלך, לא פעולה שלך, כי לפי הפשטות, הכוונה, מה קובעת, יש פעולה או אין פעולה, לפי רבי שמעון, אינו מתכוון פתור. כאן, נשכח מרבי שמעון, אביי ורבא שואלים, אדם שאינו מתכוון להנות, הוא לא נהנה. אם הוא לא נהנה, הוא לא עובר. הפטור כאן, של אינו מתכוון מסוגיה, זה לא פטור בגברה, שאדם לא פושע, רבינו דוד, ולא פטור בניתוק המעשה מאדם, הפשטות. מה הפטור כאן? הרבה יותר עמוק. לא שאין מעשה, כי אולי בהנאה אני לא דורש מעשה. ולא פטור בגברה, כי אולי זה לא שייך, כי זה החידוש של רבינו דוד. מה הפטור בסוגיה? אין הנאה. אין תוצאת איסור. כי מדובר פה בענה סובייקטיבית, אם אדם אינו מתכוון הווה אומר, הוא לא אוהב את הריח, הוא לא אוהב את הכל, לא אוהב את היופי, את הנוי. אין כאן הנאה. לא נהנה. לשון השולטי גיבורים אצלנו. לפי אבל לשון השולטי גיבורים. הוא מנסח את זה יפה. אם היה רואה נוי עבודה זרה, או שהיה שומע נגינות הכומרים, המנגנים, לפני עבודה זרה, אם אינו מתכוון להנות, שאינו חפץ בענה הזו, הוא לא אוהב את הענה, זה לא מענה אותו. ואינו צריך לה. הוא לא מייצר אצלה את החוויה הפרסונלית, הסובייקטיבית. זאת אומרת, יש לנו דרך, אבל תחכה, אנחנו צריכים לדעת את הדרך, ייקח לנו 15 דקות. הפטור אינו מתכוון לסוגייתנו שונה לגמרי מהפטור אינו מתכוון בכלל התורה כולה. כי הגדר שאינו מתכוון שונה. בכלל התורה כולה יש תוצאה אסורה. אדם עשה חריץ. הוא לא מתכוון לתוצאה הזאת, הוא לא חייב. כי הכוונה, חוסר כוונה מנתק את הפעולה הזאת מאדם. כאן, אין כאן ניתוק הפעולה, כי אולי בענה לא צריכים פעולה. זה כל הקון של מתעסק בחלבים בריאה, אדם חייב על מציאות של ענה. אז הפתור של אינו מתכוון, לא יכול להיות ניתוק הפעולה, לפי הגישה הזו, כי אני לא דורש, לא דורש פעולת ענה. הפתור שאין ענה. אתה זוכר אותה שאלה שאלנו, לפי הלישנה בסרה של הגמר בחב דלד, שסוברת שיש פטור שלא כדרך הנעתה גם בנה. לפי אלה שכמה יש פטור שלא כדרך באכילה. למה? כי באכילה יש מעשה, בנה איזה מציאות, שלא כדרך מפקיע את הפעולה. אם לפי לשנה בטרה יש פטור שלא כדרך גם בנה, שתי אופציות, או בנה יש צורך לפעולה. אז אני אומר ששלא כדרך לא נשאר בנה, כי לא הפקתי את הנעה מרבית. את הדבר פה. למה שלא כדרך הנעתה פטורה? כי אין פעולה ובנה דורש פעולה. או, אם אתה לא ממצא את ההנאה המרבית, מאחל לב, זה לא נחשב הנאה. אותה דבר פה. למה אני אומר שאני מתכוון פתור? בגלל שאין פעולה לקיחת הנאה, כי הכוונה סותרת ועוקרת את הפעולה, או שאני אומר, זה לא נחשב הנאה. אז אני מנתק את הסוגיה הזאת מכל התורה כולה. צריך לדאוג את זה. כן, אתה.
לא, זה מה שאמרת, האם
פתחו
בהגדרה של
המצג הנאה? נגיע לתנאי, נגיע לתנאי. רב ורבי, רבי פתחו מחלוקת משלהם. גם אחרי שרבי ירמיה נכשל בשבת, דף חפתת עמוד ב', להגיד משהו ברשימה מלכות שבת. הגמרא הגיעה למסקנה, טרפת את רבי ירמיה. רבי ורב פתחו את הגמרא, אומרים, יש לנו מחלוקת פנימית. בעולם של הנאה, כשאדם לא מתכוון, זאת אומרת הוא לא נהנה, האם הוא עובר. זאת הסיבה שאין קשר בין הסוגיות, הגמרא לא מחברת בין הסוגיות. אז לפני שנגיע לתנאים, הסברנו היטב באיזו שיטה? אביי. אינו מתכוון, אין לו הנאה, מה אכפת לי אפשר ולא אפשר? תמיד פתור, כי אין הנאה, כי הנאה של הגמרא הזאת היא הנאה. מופשטת, פרסונלית, ריח, קול, מראה. אבל לפני שנגיע לתנאים, צריכים להתחיל עם המוראים, מה סובר רבה? למה לפי רבה, אם הוא לא מתכוון ואין לו הנאה, למה בכל זאת אסור במצב של אפשר? לא פשוט. זאת הקשייה הגדולה בגמרא. איך אפשר לצאת, לרדת מהעץ הזה? דחפתי, דחפתי, דחפתי כל כך חזק, אינו מתכוון, אין לו הנאה, אין לו הנאה, אין לו הנאה, אין לו צורך, הוא לא מחשיב, אין לו, לא נהנה, לא נהנה, לא נהנה, אינו מתכוון, הכוונה לא שהוא לא מתכוון, אלא שהוא לא נהנה. אז למה אפשר? חייב לפי רבה. אם הוא לא נהנה. נו? מה אתה חושב?
שתי תשובות אולי. כמו שזה סקאלה, שזה לא שהוא לא נהנה בכלל, הוא נהנה ברמה פחותה, כי גם טעם פרסונלי זה לא מוכלל. אז הוא נהנה ברמה פחותה, ואז אבא מגדיר את זה כחוסר הנאה, והוא מגדיר את זה כהנאה.
אתה מתחיל נכון, אבל צריכים להכניס את הגורם של אפשר. למה רב מחלק בין אפשר ללא אפשר? אם רב תמיד מקבל את הנאה המועדת, אז למה זה משנה אם זה אפשר או לא אפשר? אתה צריך להכניס את המטריקס לשתיים או שניים, נכון? זה לא טוב. צריכים להבין מצב שלפי רבה, לא אפשר את הפתור, ואפשר את החד. איך המצב
של... כמו באכילה קצת, שסופו של דבר איסור אבל, כאילו...
אבל איך אפשר משפיע? רבה רק מחייב...
רק שאפשר משפיע, זה אומרים שאיסור אבל.
למה?
שאפשר הוא קצת מצב של אונס ספור למזיד. אם אתה הכנס את עצמך למצב שבו היית יכול אחרת,
נכון, זה יפה מאוד, אבל איך אתה מחייב אדם, אני חייב אותך, איך אתה מחייב אדם שלא נהנה? הוא לא נהנה, הוא לא אוהב את הרעב. מה? הוא לא אוהב את הריח הזה.
זה שהוא נכנס למשחק שעכשיו, כבר לא
שואלים
אם הוא נהנה או לא.
למה לא?
כל השאלה אם
הוא
נהנה,
שואלות הרב אחרי. למה? למה? תגיד, למה? איך אפשר לחייב אדם שלא נהנה? תגיד, למה?
צריך לשים חייב
עליו. אבל לא נהנה.
אבל הוא שם מטען של רצון שהוא הולך אולי...
אוקיי, אז אם אני שומע נכון, אתה מוכן לומר, אני לא חולק, אני מעבד, אני מקדם, שבעצם רב טוען שאיסור הנאה לא תלוי בהנאה.
זה תלוי במשהו אחר. כניסה, התחברות.
רק אם
הראת ש... נכון, אם לא ראית, אז אין התחברות. אבל אם אתה התחברת בדרך כלל, איך אתה מתחבר בהנאה? כאן אין לך הנאה, ואתה מתחבר בבחירה. לחוות את החוסר הנאה.
אז זה עוד יותר חמור.
נכון, אבל אז הגענו למצב של לפי רבה, האיסור הנאה הוא לא הנאה, אלא התחברות לדבר אסור. איך אתה מתחבר בדרך כלל? קבלת הנאה. איך אתה מתחבר כאן? התחברות.
לא
ידבק. מה? נכון, סוג של לא ידבק. מתן הולך בכיוון, אני חושב, התחלת הולך בכיוון קצת שונה, שרבה יש לו איזו גישה יותר אובייקטיבי להנאה. זה שלא נהנית מהריח, אבל זה נחשב הנאה. אם לקחת אותו, אז זה כבר, למרות שזה קצת יותר פסיכולוגי, למרות שאתה לא אוהב, אתה גם מפנים הנאה.
אני לא יכול להגיד, זה משהו שלא עוד עזרה.
לא, לא, חשבתי שנתן אמר סתם, לא דווקא עבודה זרה, אלא כי הגמרא משווה לכל מקרים. זה מבנה של להתבק. להתבק זה קיצוני, כאן זה התחברות והתייחסות לעולם. אתה זוכר שדיברנו על אסור לקבל טובת הנאה מאיסור הנאה, לא עוד שאתה לא מקבל הנאה מהחפץ, אתה מקבל טובת הנאה. זה מה שצריכים לומר. יש לנו שתי אופציות. או לבנות כאן הנאה לפי רבה, הגישה שמתן את זה לבנות, או להגיד שרבה מקבל את האתגר ואומר, אין הנאה ובכל זאת אתה חייב, כי בחרת להיכנס.
אולי להגדיר תקודת אותו, כמו שאני אומר, יש לו הנאה של בחירה. עצם זה שהוא בחר.
קירקגורד. אוקיי. זאת אומרת חזרה קירקגורד. הנאה של בחירה. דמוקרטיה. כולנו אוהבים את הבחירה, כן? זה העולם שלנו. כל שחקן בוחר את הקבוצה שהוא רוצה לשחק בה. זה עדן הבחירה, דמוקרטיה.
לא,
אין
אופציה
לנו, אתה
נהנה
לסוף. מה? כן, זה אותו דבר.
לא, היה לו גם סיכוי שבאמת
יהנה.
זה לא סתם.
אבל הוא לא נהנה, הוא לא אוהב את הריח.
אתה תסתות
לו שווה משהו גם
לפני שאתה
זוכה. כן. זאת אומרת, באמת. אבל מבחינה מתודית, תקשיבו היטב, זה חשוב. כשרבה אומר אצלנו בסוגיה בחלקי המודד, ולשני כמה, עד כאן לא כאמר רב שמעון, אלא היכה דלא אפשר, אבל היכה דאפשר לא, הכוונה היא לא בכללי, אלא דווקא מנה. כי כל המחלוקת כאן תחומה לאיסונה. ואז, זה בעצם מה שאתה לא היית מתן, כל ההקבלה לרבי שמעון ורבי יהודה היא הקבלה כללית. שיש מחלוקת של מתכוון לא מתכוון, שמשפיע על שבת ומשפיע על עולם של שבת בדרך X, כי בשבת הוא מפקיע את המעשה, כי אין כוונה. וכמו שיש לשקול במצב אינו מתכוון לשבת, יש גם לדון במצב שאינו מתכוון אצלנו. אבל הפטור וההשפעה שאינו מתכוון כאן שונה לגמרי מהפטור וההשפעה שאינו מתכוון משבת. אין כאן ניסיון לחבר בין שתי הסוגיות. זאת הסיבה שרבה יכול להגיד מה שכבר נדחתה בשבת, כי זה נדחתה בשבת, אבל לא בישראל נעה. וכמובן, חשוב מאוד לקרוא את התוספות, כן, אומרת הגמרא, נקרא את הגמרא, איתמר, הנאה באה לדעת מלכך, הרבה ימר מותר רבה מהסירה. אומר הגמרא, אפשר וכל מחבין, לא אפשר וכמך ואין כוונה, כולי אלמה לא פליגי די אסור. מי זה הכולי אלמה? אני חושב, יבידו רשילי. תוסס אומר בעבר, אבל זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה יגידו רבי שמעון ויהודה אצלנו, כי הם דיברו בשבת, אנחנו מדברים על הנאה, הנאה שונה. כל המוקד זה מה אנחנו אומרים, יש ויכוח בין הבעיה ורבה, ואז באו בבית מנה שמפסד הבעיה ורבה חוקים במקרה X, אבל הם יגידו בכוונה, תמיד חייב, גם אפשר, גם לא אפשר, כי יש כוונה ויש הנאה. כל הדיון מתנהל בצורה מאוד מאוד הרמטית ופנימית, מה יגידו הבאי ורבה העלו משהו על המפה שרבי שמעון ויהודה לא העלו. הם דברו בשבת, יכול להיות הכולה, שם יש השפעה של כוונה למעשה, כן, זה גרשע. רבי ימי חשב שאולי אפשר משפיע, הגמרא דוחה, וכאן הבאי ורבה פה בסוגיה חדשה, הנאה באה לאדם על כוחה. מה קורה שיש הנאה שהאדם לא נהנה? זאת הסיבה שהאכילה לא באה בחשבון, כי האכילה זה הנאה אובייקטיבית. גם אם אתה לא אוהב את
את התרד, אבל זה נותן לך משהו, אז אתה נהנה. מי שלא אוהב את הריח, זה כלום. מי שלא אוהב את הראפ, אז לא אוהב את המוזיקה. לא שהוא נותן לו כל, לא נותן לו שום דבר. מי שלא אוהב את האומנות הזאת, הוא לא מקבל על המפיק כלום. ובכל זאת רבה, וזה הפתור שלנו מתכוון, הוא לא קשור. גם רבי יהודה אולי יסכים אצלנו שיהיה פתור, כי אין ענה. בשבת יש איסור, השאלה עשית או לא עשית. אז לא, אין איסור, כי לא נהנית. נעד רב, הרב עכשיו אומר משהו מדהים. למרות שלא נהנית, אם בחרת, תשלים את המשפט. התחברת, כן נהנית, זה כן עכשיו ענה, וזה מחלוקת מאוד יסודית. לפני כן, לא חידשנו משהו בנך. עסקנו בשאלה של שאני לא מתכוון בכל יותר כולה, אפשר עכשיו אנחנו בעצם מתמקדים במשהו מיוחד בעולם שלנו.
לפי
הבעיה,
למה רבי יהודה
יעזור? שאלה טובה, כנראה שלפי הבעיה, רבי יהודה אומר שגם שאדם שאינו מתכוון, עכשיו מתכוון. אינו מתכוון כי מתכוון, ועכשיו שהוא מתכוון.
אבל פה זה לא קשור, אני מתכוון בספר של
הענן. נכון, 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 זה הברוח בסוגיה. אני צריך לחפש משהו, למה רבי יהודה יחיה אצלו, אוקיי? הדבר הזה ייבלט בסוגיה הבאה. כי בסוגיה הבאה חשבתם שהיום היום מאתגר? בסוגיה הבאה, הוויכוח של אביי ורבא הוא לא סביב אינו מתכוון באפשר, אלא מה המחלוקת, מה נקודה הוויכוח, שפה הגמרא, חפה מבית. לא אפשר. אפשר ולא מתכוון. כן, נסתכל בגמרא, כי פליגי הליבד ביהודה. היא אמרה, לא שאתה מתכוון, לא שאתה לא מתכוון, אפשר אסור. אביי כביהודה, אברהם המלך, עד כאן, רק בחומרה. כאן, כנראה שיש משהו מיוחד בעולם של הנאה, וכאן כבר הגמרא תביא דוגמאות. כל הדוגמאות שהגמרא מביאה, זה דוגמאות של אדם ש... זה לא אפשר, לא אפשר, היום דיברנו על אפשר. זה מצב של לא אפשר, ומתכוון. הדברנו על לא אפשר פותר. אתה מתכוון, מבינית, כוונה, חייב. איך אני מייצר פטור, למרות שהתכוונת, למרות שזה ביהודה, מכיוון שזה לא אפשר, זה פטור. אז כאן כנראה, הפטור הוא מקומי לנה. נוכל אולי לבדוק שהפטור הוא כללי, אבל למה אפשר, למה לא אפשר פותר אותך? מיתה שנבדוק את זה מחר ומחרתיים, אבל זה נחיתה, חרקה, רבי ידע רבי שמעון, יש איתה רבה שאולי קשורה רבי ירמיה, אולי משהו פנימי בעולם של ענה. אוקיי? נעצור כאן. לא אתם צריכים לאחר. זה חודש הרבה מיטל. כן.
עוד פעם על שתי הסברות. יקיר.